קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, עוסקת בשלושה עניינים מרכזיים, ובעצם חותמת את חייהם של דור ראשון של האבות, שרה ואברהם. בתחילתה של הפרשה הולכת לעולמה שרה, וכיוון שהיא בת 127, הרי אברהם שמבוגר ממנה בעשר שנים, הוא בן 137. בסופה של הפרשה מסתלק מן העולם אברהם אבינו, והוא בן 175. כך שאנחנו עוסקים בפרשה שנמשכת כמה עשרות שנים, ומתוכם מתארת לנו התורה אך ורק אירועים ספורים בלבד. הנושא של ברכת הזרע והארץ, כפי שכבר הזכרנו, הוא נושא מרכזי וציר אורך בספר בראשית. וגם בפרשתנו עוסקת התורה באירועים, כמו גם בפרשיות האחרות לאורך ספר בראשית, הקשורים והשזורים בענייני ברכת הזרע והארץ. אנחנו מוצאים שהפרשה פותחת ברכישת מערת המכפלה לקבורתה של שרה, ופה אנחנו ניצבים בעניין של זיקה לארץ. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו מנהר מצרים עד נהר פרת, וכאן הוא נצרח לשטח של חצי מטר על שתיים כדי לקבור את שרה, אשתו האהובה, שהלכה איתו דרך ארוכה, גם גיאוגרפית, גם רוחנית, במשך כמאה שנה ויותר. בכל מקרה, אנחנו מוצאים שהוא צריך בשביל המעט הזה לעמול עמל רב. כך גם בחלק הבא שעוסק בנישואיו של הרווק יצחק. האיש הזה צריך להיות המקור לקיום הברכה האלוקית על זרעו של אברהם שיהיה ככוכבי השמיים. והנה גם כאן, הוא איננו מוצא את ההמשך הזה. ואפילו הבן היחיד שסוף סוף זכה לאחר תלאות רבות שיוולד לו, ואחר מכן מצבים קשים שהוא נקלע איתו בדרך, הנה הבן היחיד הזה, גם הוא עדיין איננו זוכה להעמיד זרע. ובהקשר לכך, עוסקת החוליה השנייה של הפרשה. החוליה השלישית עוסקת בענייני בני הפילגשים, שאברהם ילד גם את אנשים נוספים, בנים נוספים, ובניה של קטורה, והכתוב מדגיש, ולבני הפילגשים אשר אברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. ללמדנו שהנה הזרע הנוסף שהיה לאברהם, יש לו תפקיד במסגרת אב המון גויים. אבל מצד שני, יש לו ייחוד אחר, והוא איננו זוכה לרשת את הארץ הזו, שהיא בעצם הבסיס שממנו תצא ישועה ואורה לעולם כולו. אם כך מצאנו שהנושאים שהפרשה עוסקת בהם הם עניינים הקשורים ביישום ברכת הזרע וברכת הארץ. אלא שקו משותף לכולם, לפני שנדון בכל עניין בפני עצמו, נוכל לראות שהפער הנוצר בין ההבטחה האלוקית לבין המציאות שבפניה ניצב אברהם יום יום בשגרה, הפער בין ההבטחה למציאות הם אדירים. וזה בעצם אולי הדבר המיוחד באברהם. אברהם אבינו המאמין הגדול. אברהם אבינו שצועד לבד מול עולם שלם, שכל העולם מעבר מזה ואברהם מעבר מזה. גם ביחס לקיום הצו האלוקי, הברכה האלוקית שניתנה לו, הנה הוא ניצב מול ברכה על ברכת הזרע והארץ, ארץ רחבת ידיים מנהר מצרים עד נהר פרת, זרע רב ככוכבי השמיים, ובפועל המרחק בין ההבטחה הזאת לבין המציאות גדול ביותר. ואף על פי כן ניצב לו איתן האזרחי, איתן כצוק, והוא יודע היטב שההבטחה האלוקית שניתנה לו בוודאי בוודאי תתקיים. זה בעצם הבסיס, היסוד הגדול שביחס אליו מתנהלים ענייניו של אברהם אבינו. ומכאן נראה כיצד הדברים הולכים ומתפרטים בהקשר הזה בתוך כל אחת מן הפרשיות. נפתח בפרשת מות שרה. אכן אברהם היה איש דינמי, כפי שכבר הזכרנו בפעם הקודמת, הוא נע ממקום למקום, הוא לא ישב במקום אחד, הוא התחיל את מסעו מאור כסדים בקצה האחד, וסיים בקצה השני של ארץ מצרים, ובתווך הוא הולך ושב בחלקי הארץ השונים, מן הצפון לדרום, מן הדרום לצפון, ולפי הצורך הוא נחלץ למשימות, גם אם זה מרדף כדי להציל את לוט בבואך דמשק, הוא נמצא במקומות שונים, עסוק בעניינים רבים. כנראה שמותה של שרה היה באופן מפתיע, שהרי היא מתה בקריית ארבע, ואברהם מגיע ממקום אחר לבכות לה ולספותה. הנה העובדה הזאת איננה תמוהה, שהרי אברהם פעלתן גדול ועסוק בעניינים רבים, גם בעניינים רוחניים בוודאי, אבל גם בעניינים של רכושו הרב. ועם כל זאת, ואף על פי כן, אנחנו מוצאים שכל העשייה הרבה שהוא עסוק בה, מביאה אותו לנוע ממקום למקום. וכנראה שמותה של שרה שהיה פתאומי, גרם לכך שאנחנו מוצאים את המציאות הזו, מציאות שאברהם הגיע אליה בשעה לא צפויה, והנה שרה נפטרה. המצב הזה הוא קשה. לאברהם ודאי קשה לאבד את האישה שהלכה איתו, כפי שאמרנו קודם, דרך ארוכה במשך שנים רבות כל כך. ואברהם מגיע כדי לקוברה. ובשעה שהוא מגיע לקוברה, הוא בעצם מגלה שהוא לא יכול לקבור אותה, כי אין לו את הדבר המינימל ביותר, מקום לקבור אותה. וכאן מנהל אברהם אבינו מסע ומתן שמתגלגל לו על פני שעות רבות. הוא מופיע בפני בעלי הדבר, והוא מדבר עם בני חטא, תושבי העיר קריית ארבע חברון, אלה התושבים שמחזיקים בקרקע, והוא מנהל איתם מסע ומתן מאוד מאוד שיטתי. אילולי ידענו את גודל וחומרת המצב שבו נתון אברהם אבינו, היינו בוודאי תוהים מה טיב הדו-שיח הכל כך שלב, הכל כך מתמשך, על גודל השטח, על כל הפרטים שקשורים למחיר שהכל יתנהל כראוי, כמוסכם, בנחת, מתוך חוזה, הדברים צריך להיות מוסכמים וצריכים להיות חתומים כדרכו של עולם. ואכן אברהם, לאחר שהוא מנהל את המסע ומתן, לאחר שהוא פגש את האנשים המתאימים שרלוונטיים לדיון, הנה הוא מסכם על הסכום, הוא שוקל את הכסף, הדברים מתבצעים בפומבי, באוזני בני חטא, בשער העיר, כדי שכל הדברים הללו יהיו מוסכמים, כדרכם של קנייני נדלן, שחשוב לאגן אותם בצורה מסודרת ואחראית, למען יעמדו הדברים ימים רבים. הנה כי כן, הדבר הזה הוא בעצם סמל להתנהלות מופלאה של אברהם. אברהם אבינו, למרות הקושי הגדול שהוא נתון בו, קושי נפשי, ואל נשכח, לקח זמן עד שהוא הגיע, וודאי שהזעיקו אותו במותה של שרה, ואנחנו מוצאים את התנאים הקשים שארץ ישראל באותם ימים הוא לא נייד בחזות במהירות כל כך גדולה, ולמרות האבל, ולמרות הכל, ולמרות ההבטחה האלוקית שיש לו הבטחה שהארץ הזאת כולה שלו, יש לו עצבי פלדה לנהל מסע ומתן שקט, רגוע, ענייני, מתוך עקשות שהכל יתקיים לפי כל הכללים, לפי כל כללי הטקס. הוא לא אומר בוא נעשה הבדלה ואת ההסכמים נעשה אחר כך, התשלומים יתבצעו לאחר מכן. לא, הוא עושה את כל הדברים הללו מתוך רצון להצדיק את התואר שהם קוראים לו. ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אכן נשיא אלוהים הוא האיש שמבטא ומייצג בעיניהם של בני חטא את דבר השם. הוא האיש הקורא בשם השם. הוא האיש שמביא דבר השם. הוא סמל ודוגמה. וכסמל ודוגמה הוא מקפיד על כך שגם העשייה שלו בהקשרים הללו, גם תחת לחץ נפשי מאוד קשה, התבצעו מתוך אצילות, התבצעו בדרך ראויה. אין פה ערעור כלפי אדם, ואין פה ערעור ולחץ כלפי שמיה. ולמרות שיש לו סיבות טבעות להיות לחוץ במישור שבין אדם לחברו, ולהשלים בזריזות את עסקת הנדלן הזו, ואולי בכלל לדחות אותה לאחר השבעה, ולמרות שיש לו סיבות טובות להשמיע אולי טרוניה כלפי שמיה על כך שהבטיחו לו עולם ומלואו ואף חצי מטר על שתיים אין לו כדי לגבור את אשתו האהובה, אף על פי כן ולמרות הכל, באותה אצילות, באותו שלוות נפש, באותו ביטחון מוצק שאברהם מתהלך איתו בכל עת, הנה גם כאן הוא מתגלה לנו בעוצמה בלתי רגילה. ואותו עיקרון אנחנו מוצאים גם באירוע הבא. אברהם אבינו, כבר הזכרנו, הפך להיות אלמן בגיל 137. יש לו בן שהוא בן 37, שהרי בן 100 היה שנולד לו. והכתוב גם מלמד אותנו, אם עושים את החשבון שקצת שכחנו, ששנתיים לפני כן הוא יתם מאביו תרח. יש להניח שהמידע הגיע גם אליו. והנה הוא סופג דברים כואבים בדמותם של אנשים שקרובים לו, שמסתלקים בזה אחר זה מן העולם. אין ספק שהדברים כואבים כשלעצמם, וממחישים ביתר שאת את הצורך לדאוג להמשך. ואכן אברהם איננו יושב בטל, וכדרכו בכל הדברים האחרים הוא יוזם, הוא פועל, הוא נמרץ. היינו מצפים שבסיטואציה כזו ייתכן שאברהם יתפשר, שהרי בבן הזה מונח כל העתיד. כאן, כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא הבן שעתיד לקיים ולשמש בסיס לאותו חזון גדול של כוכבי השמיים יהיה זריך. כל אלה, הנה, הם תלויים בנישואים של יצחק זה. ויצחק עצמו איננו אדם צעיר, הוא בן 37, ועוד מעט נראה שזה אפילו יותר, כי הכתוב מלמד אותנו בפרשת תולדות, והיא יצחק בן 40 שנה בכחתו את רבקה בת בתואל הארמי. זאת אומרת, האירועים של שליחת העבד, ונישואיו של יצחק היו אפילו יותר קרובים לגילו של אברהם בן 140 ולגילו של יצחק כ-40. הנה אנחנו מוצאים שלמרות הנסיבות הללו, היו אומרים אולי אנשים אחרים, טוב, אני כבר דוחק את השעה, אני כבר לא אדם צעיר, גם בני איננו בחור צעיר ביותר, אולי יש מקום לעגל פינות, קצת לוותר, קצת להתפשר, בכל אופן, צריך לקדם את העניינים, ועד כה הדברים לא התקדמו באופן הצפוי והראוי. אבל אנחנו מוצאים פה דבר מרתק. אברהם אבינו קורא לעבד, הוא מתדרך אותו לקראת היציאה, לקראת ההליכה אל היד, והוא משביע אותו על כמה כללים ועל כמה עקרונות. נכון שהניסויים חשובים ביותר, למרות ונכון שהזמן דוחק והזמן איננו מונח בכיסנו, ואף על פי כן, ולמרות הכל, יש כמה כללים שאי אפשר להתפשר עליהם בשום תנאי. הכלל הראשון, שהוא אומר בצורה מאוד ברורה, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. לכן, תרבות כנען, מעשה ארץ כנען, חם אבי כנען, כל אותה מציאות של עיוות ושלילה של מעשה ארץ כנען, תואבות הגויים שהתורה מזהירה אותנו בהמשך להיבדל מהם, כי אם חלילה לא, אנחנו לא נוכל לנחול את הארץ. אותה מציאות מעוותת שהאבות רואים סביבם, אותה מציאות של עריות, אותה מציאות קשה של עניינים אחרים, של עיוותים של מעשה ארץ כנען, ברור לגמרי שבית אברהם לא התחתן עם העיוותים הללו. אברהם קם כדי לתת אלטרנטיבה למערכת הזאת. אברהם בא כדי לבנות מציאות אחרת, מתוקנת יותר, ואת ביתו הוא לא יוכל לבנות באמצעות המרכיבים המעוותים הללו. ולכן כלל ראשון ובסיסי, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. הדבר השני, הוא שולח את העבד ללכת אל ארצי ולמולדתי ולקחת אישה לבני ליצחק. לקחת אותה ממקום שיש בו איזשהו תיקון שכבר התבצע, מהמקום שבו יש סיכוי שהדברים יהיו יותר מתוקנים. ואכן, כפי שהעבד הבין מתוך מגמת דבריו של אברהם, הוא חייב גם לחפש אישה עם תכונות ראויות. תכונות כאלה שיהיו ראויות לאותה אישה שצריכה לבנות את הבית הגדול, אותו בית שאברהם אבינו בונה, אותו בית שהקדוש ברוך הוא העיד עליו שבעתיו יש לאברהם מעמד נכבד, אותו בית כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הנה כי כן יודע אברהם אבינו שזאת המגמה, זה הייעוד. זו המגמה, ולכן האישה הזאת חייבת להיות תואמת את היכולות ואת היעודים שניתנו לבית הזה. ועל כן זהו תנאי שני. התנאי השלישי שהוא לא פחות חשוב הוא אם שואל העבד אולי לא טובה האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, היישב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם, יאמר אליו ישמר לך פן תשיב את בני שמה. הנה כי כן שלושה תנאים. התנאי השלישי הוא זה שאומר שהאישה גם אם תהיה מעולה וראויה לא תוכל להישאר שם, היא חייבת לבוא לארץ הזאת. צריך שהזרע הראוי והארץ הזו יהיו מאוחדים. כאן במקום הזה ובמקום הזה בלבד יוכל להיבנות בית אברהם. וההוראות הן נחרצות וחד משמעיות. ואם לא תובע האישה לבוא, אז כל העסקה מבוטלת. ואם לא תובע האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. השבועה הזאת, ההבטחה הזאת, שמקבלת גיבוי של שבועה, היא בעצם ההתעקשות של אברהם אבינו לקיים בכל תנאי ובכל מחיר את ההתנהלות הזאת של ייחודו של זר אברהם, ייחודו במעשיו, בהתנהלותו, ייחודו והתנהלותו דווקא בארץ הזאת. אלה התנאים, אלה הכללים, וזו המציאות שבמסגרתה אברהם אבינו פועל. וגם כאן עצבי הפלדה. למרות שיש פה מציאות דוחקת ויש תחושות שכביכול עוד מעט נחמיץ את השעה, אברהם אבינו איננו מתפשר על התנאים, אברהם אבינו איננו מוותר כי הוא זה על הדרשות, על התנאים ועל כל מה שהוא חושב כראוי וכנכון. ואם יש משהו שמאיים על הייעוד הגדול, הרי אלה דברים שאי אפשר להתפשר עליהם. גם אם התנאים נראים בלתי סבירים, נראים בלתי אפשריים, אברהם בשלו, למרות הפער הגדול בין חזון למציאות, הוא דבק בחזון, והוא לא נותן למציאות לעוות את הכללים, לעוות את החזון. זוהי המציאות השנייה. מעניין את העובדה בהקשר הזה, שבעצם זאת הפרשה האחרונה, שבה אנחנו מוצאים את אברהם באירוע מיוחד. נכון שעוד יעברו 35 שנה, כ-35 שנה עד מותו של אברהם. אבל מלבד סיפור בני הפילגשים שלא בהכרח קרו דווקא בפרק הזמן הזה, אבל הכתוב בעצם לא סיפר לנו עוד על פועלו של אברהם. ובעצם אנחנו עומדים לפנות את הזירה לטובת פועלו של יצחק, דמותו של יצחק וביתו, הדור השני של האבות בפרשת תולדות. אבל כאן התורה מספרת לנו שהמשלח הוא אברהם אבינו. המשלח לשליחות הוא אברהם אבינו. וכאשר העבד קורא כל הזמן בחלק הראשון וברובה של ההתרחשות בפרשה לאדון, הוא מתכוון לאברהם אבינו. מעניין את העובדה שבשעה שהשליחות עולה יפה והעבד חוזר עם רבקה ובשארת הגמלים חזרה אל המשלח, היינו מצפים שאותו עבד יופיע לפני משלחו, שהרי הוא עוד חי 35 שנה קדימה. אלא שהכתוב סותם ולא מפרש. הכתוב מספר לנו שבשעה שהוא חוזר חזרה, הכתוב מספר לנו ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו היער והנה גמלים באים. ותישא רבקה עיניה את עיניה, ותר את יצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שהאדון התחלף. עד כאן האדון היה אברהם, מכאן והלאה האדון יהיה יצחק. הנה אדון חדש עולה וצומח, ובאמת הכתוב לא מספר לנו דבר וחצי דבר על המפגש שבוודאי היה בין יצחק, רבקה ואברהם אבינו. שהרי זכה אברהם אבינו לא רק לנישואיהם, אלא הוא זכה גם לכך שנכדיו יעקב ועשיו יהיו בני 15 בשעת פטירתו. אבל הכתוב סותם בעניין הזה ולא מפרש דבר וחצי דבר. אכן בסופה של פרשת השליחות הזו הכתוב גם רומז לנו שהאדון התחלף. האדון שבפתיחת הפרשה היה אברהם אבינו הפך לאדון הבא שהוא יתפוס את הפרשיות הבאות בדמותו של יצחק. הוא האדון שסוגר את המעגל והוא האדון שהתגלגל מכאן והלאה. וכדי לאפשר שהאדון הזה יהיה לבד בארץ הזו, הרי הכתוב מספר לנו מה שכבר הזכרנו קודם, על בנים נוספים שנולדו מאישה אחרת ושמה כתורה. בין אם זאת הגר שחזר ונשאה, ובין אם זאת אישה אחרת, הרי בסופו של דבר מתקיימת פה העובדה שאברהם אבינו הוא אב המון גויים, ואכן נולדו ממנו עוד בנים ובני בנים שהלכו ופשטו והלכו למקומות שונים. הנה הכתוב מדגיש לנו, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולפני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלכם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. הנה ככן אברהם אבינו יוצר מצב שהוא חד משמעי, כל אלה מסולקים מפה, אין להם מה לעשות כאן, אין להם מה לחפש כאן, ולכן יש חיבור איתם אבל לא במקום הזה, הם מחוברים וקשורים אבל לא כאן, הרחק מכאן, ולכן הוא פשוט שולח אותם לארץ בני קדם, שם הם יהיו, והוא מותיר בארץ הזו את יצחק בלבד, כדי שיוכל לטפח ולפתח את מורשת אברהם כאן בארץ הזו, במרכז הזה, כאן במקום שבו יעברו תרבויות ועמים, ומכאן ממרכז העולם הזה יצליח יצחק ובהמשך ביתו אחריו להעביר הלאה את מורשת אברהם. ופה נקודה נוספת שמובלעת בחלקה האחרון של הפרשה. נקודה מרתקת ומעניינת שלא תמים, לא תמיד שמים עליה את הדעת. כתוב מספר לנו על מותו של אברהם, ואלה ימי שני חיי אברהם, אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. ויגברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. נקודה מאוד מעניינת, ישמעאל משתתף בהלווייתו של אביו אברהם. הדבר הזה אומר המון. אמנם נפרדנו מישמעאל לפני כ-70 שנה, שהרי אברהם הוליד את יצחק בן 100, ולאחר שנגמל יצחק וגדל קצת, ראתה שרה את בן העמה שהוא מצחק. זאת אומרת, אברהם היה בערך בגיל, נניח 105 לערך, שכל זה קרה. הנה עכשיו אברהם הולך לעולמו בגיל 175. זאת אומרת, כ-70 שנה עברו מיום שילוחו של ישמעאל מביתו של אברהם. וראה זה פלא, למרות התרחקותו והליכתו לארץ מצרים, והוא לוקח לו אישה משם, והוא חי שם במדבר, אף על פי כן הוא שומר על זיקה וקשר לבית אברהם. הוא יודע מה מצבו של אברהם, אברהם יודע איפה הוא נמצא. שהרי ברור לגמרי שלאחר 70 שנה, אם לא היו נשמרים קשרים לאורך כל השנים, הרי לא היו מוצאים אותו 70 שנה מאוחר יותר לספר לו על מותו של אברהם. מעבר לכך, ההנחה היא שאברהם, בניגוד לשרה, שכנראה מתה מוות פתאומי ואברהם לא היה לצידה, כנראה שאברהם נפטר באיזשהו תהליך שכבר היה צפוי. עובדה שישמעאל יכול היה להתייצב לצידו בשעת קבורתו. אין ספק שאי אפשר היה להודיע לו באיזה אינטרקום, באיזה פלאפון, באיזה אימייל, והוא לא יכול היה להגיע בטיסה ראשונה שיצא ממקום אימצו. כדי שהוא יהיה מסוגל להשתתף בלוויה, חייב היה לדעת שמצבו של אברהם הולך ונחלש, חייב היה להיות לצידו, חייב היה לדעת את הקשר, הם היו צריכים לדעת איכן אפשר למצוא אותו, ויש לשער שהוא גם היה מגיע מפעם לפעם, וכל זה התרחש לאורך שנים, 70 שנה ארוכות. עצם הימצאותו של ישמעאל בתנאים הקיומיים של אותה תקופה, מלמדת על קשר מתמשך שהיה בין אברהם לבין ישמעאל. וזהו לימוד גדול מאוד שגם הוא מאפיין את בית אברהם. למרות הצורך להרחיק את ישמעאל מן הבית, צורך שהיה קשה לאברהם מאוד, יודעים את קשיו, את קושי הגדול, את ההתלבטות הגדולה, ואילולא ההכרעה חד משמעית של הקדוש ברוך הוא לשמוע בקולה של שרה, ייתכן ואברהם היה מתעקש ולא היה מרחיק את ישמעאל מן הבית. אבל לאחר ההכרעה האלוקית החד משמעית, הרי אברהם מקבל את הדברים למרות הקושי האישי שנעוץ בכך, והוא מרחיק את ישמעאל מן הבית. אבל ההרחקה הזו הייתה הרחקה שאיננה סוגרת דלתות. זו הייתה הרחקה שהוא ממשיך אף על פי כן ולמרות הכל לשמור על קשר. זו היא הרחקה שבה הוא שומר על קשר איתן לאורך הרבה שנים. על קשר איתן שבו הוא יודע איכן נמצא ישמעאל, וישמעאל יודע מה קורה עם אביו אברהם. אין ספק שהבית של אברהם אבינו, העוצמות הגדולות שהיו בו, האור הגדול שקרן ממנו, גם לאחר שהרחיקו את ישמעאל, ידע ישמעאל את גודל הבית, ועשה כל שיכול היה כדי להתקרב אליו. עשה כל שיכול היה כדי לדבוק באור הזה וללקוט ממנו את שאפשר. והאישיות הגדולה של אברהם אבינו, למרות הצעד הקשה שנאלץ לנקוט כלפי ישמעאל, הרי הוא יכול היה בצד הצעד הזה גם להשאיר דלת פתוחה, לשמור על קשרים שנמשכו שנים רבות, שנים ארוכות, ובשעת המציאות הקשה הזאת של מות אברהם, יכול היה להתייצב ישמעאל עם כל הכאב ולהשתתף בקבורה יחד עם יצחק אחיו. אלה הם לימוד גדול להתנהלותנו שלנו פעמים הרבה, גם בעניינים שקשורים לבנים שלא תמיד הולכים בדרך שאנחנו רוצים שילכו, ולפעמים אנחנו צריכים גם לעשות מעשים קשים שקשורים להרחקתם מן הבית. יש צורך לפעמים מסיבות כאלו אחרות לעשות צעד קשה. אבל צריך את הצעד הקשה הזה לעשות מתוך כאב, לעשות מתוך דרך אמיתית, מתוך רצון להמשיך הלאה ולשמור על צינור פתוח, לשמור על אפיקי קשר פתוחים, כדי שההרחקה הזאת לא תגרום חלילה להתפוררות והתפרקות של דברים חיובים שאפשר עדיין לבנות. אז פעמים יש צורך גם לעשות מעשה קשה, אבל עם כל זאת לא לוותר בהזדמנות קשה זו גם על האור הגדול שאפשר עדיין להקרין. וזאת בעצם המשימה הגדולה של אברהם. להמשיך להאיר את העולם, להמשיך להוביל הלאה, גם כשהמציאות נראית בלתי אפשרית. בלתי אפשרית ביחס לקניית הקרקע שכל כך צריך לקבורתה של שרה אשתו האהובה, גם כאשר הוא צריך להמשיך ולבנות את ביתו של הבן הממשיך, ואז יש תנאים קשים שלא תמיד אפשר לעמוד בהם, ואברהם איתן בעמידה עליהם. גם כשצריך להרחיק בנים אלו או אחרים, הרי ביתו של אברהם צריך להאיר. ואם הוא אב המון גויים, הרי הוא חייב לתת ביטוי לעניין הזה ולתחושה הזאת. וכך הוא באמת עושה. הוא נותן ביטוי לעניין הזה, והוא דואג לכך שגם אלה ששולחו מעל יצחק בנו בעודנו חי, הרי אף על פי כן ולמרות הכל אלה נשלחו קדמה, ואילו ישמעאל נשלח מערבה, ואף על פי כן ביתו של אברהם נותר פתוח. הוא שומר חוטים וגורמים שיחברו את הגורמים הללו לאורך זמן, והם יהיו גם עד חזון אחרית הימים, אותם שליחים שיצאו מבית אברהם כדי להיות זרעים שינבטו בבוא היום ויצליחו לחזור ולאחד את העולם כולו, כפי שבאמת היה בראשיתה של הבריאה, ואברהם יצליח למלא את יהודו כאב המון גויים, שקורא לכולם בשם השם, וכולם גם מבינים ויודעים כיצד ואיך להמשיך הלאה, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, גם אם בשלבים כאלו אחרים הם במצב של שבר. חזון גדול איננו מתפורר נוכח מציאות מורכבת. וכשהמציאות מורכבת והפרשיות של פרשיית חיי שרה מציגים מציאות קשה, מורכבת, אבל מציאות מורכבת לא מפוררת חזון. החזון בעינו קיים, החזון בעינו עומד, והוא יעמוד לעד כל עוד האנשים הדבקים בו אכן יחזיקו בו בכל כוחם. שבת שלום וכל טוב.